שלום לכל החברים שלי, אם תרצו, מה שלומכם? כמו שאתם זוכרים, אני יש לי את הפריבליג', אני מראיין בפודקאסט של אם תרצו רק את מי שאני רוצה. והיום הזמנתי את אמיר דורטל.
שלום.
מה שלומך?
מעולה. כיף להיות פה.
אז חייב להגיד לך למה היה לי נורא חשוב להקליט איתך. כי, אבל תקן אותי אם אני טועה, כן? כי לא הכנו את זה מראש. אם אני לא טועה, הפודקאסט שלך על המשמעות הוא הפודקאסט למעשה הראשון שנולד בכלל במחנה הלאומי, בישראל, בארץ, ככה אני לפחות הרגשתי, ואם לא היית הראשון, אז היית הראשון שפרץ. אני חושב שהיית הראשון שזיהה את החיוניות של הפודקאסטים, של ההסקטים, ושגם זה יתפוס. אתה התחלת לפני שזה תפס. אז כבר אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. קודם כל, מי אתה, למה אתה, איך זה בא לך? אני יודע שאתה בכלל עורך דין, אז מה הקשר לפודקאסטים? ואחרי זה, מפה ניקח את זה לצורך. למה בעצם, מה חשבת שחסר לחברה הישראלית שאמרת לעצמם, שפתאום קם תמיר דורטל, החליט שהוא עם, והתחיל ללכת?
כן, אז האמת היא, הכל התחיל בזה שנרשמתי לסמינר של קרם תקווה, אבל היה סמינר אחד שעניין אותי גם בחדר ממול. ואמרתי לעצמי, איך אני משתלב בשני הסמינרים? הרי אני בסוף בן אדם אחד. קניתי מכשיר הקלטה, וביקשתי מאחד הסטודנטים להקליט לי את הסמינר השני.
אוקיי.
ואז במהלך אותה שנה, הקשבתי לסמינר הזה פעם אחת, ואז אמרתי שאין לי חומרים להאזין להם, בוא נאזין לו שוב, והרגשתי שההאזנה, וההאזנה פעם נוספת ממש בנתה אצלי קומה אינטלקטואלית שלא הייתה אצלי, ואפשרה לי בעצם להתרחב ולדעת דברים נוספים. ולא היה פודקאסטים באותה תקופה כמעט, וכל שכן, כל פודקאסטים שמרניים. אולי היה באנגלית, אבל...
נכון, היה באנגלית. יש לך באנגלית את...
כן, דייב רובין, בן שפירו. דניס פרגר, ויקטור דווי סנסון, אבל הרגשתי שהדבר הזה לא נמצא בעברית, ושרוב הקהל בישראל, אם אתה תביא לו אחר ספר כבד של הוצאת שלם, 800 עמוד, אלכסיס דה טוקוויל לדמוקרטיה באמריקה, הוא אומר לי...
אובר.
אובר, זה לא נכנס לכיס, בטח שלא של המדי בית, ואני מעדיף בזמן הפנוי שלי לעשות דברים אחרים. ובאמת באפריל 2019, עוד לפני הקורונה, אמרתי לעצמי, אני אלך, עם המכשיר הקלטה הקטן הזה שקניתי אז, לא עם ציוד מתוחכם מדי, ואני אקליט אנשים שאני מעריך. והתחלתי באמת עם רב חיים נבון, עם שמחה רוטמן, עם איגה ליברנט, שהוא המוציא לאור של הוצאת, העורך של הוצאת שלם, וכל מיני אנשים שאני חושב שיש להם מה לתרום לשיח הישראלי. והדבר תפס, זה פשוט, אנשים הגיבו ואמרו לי, תעשה עוד דברים כאלה, תקליט, תשפר את האיכות סאונד, אבל באמת זה מפעל ש...
איך הקלטת בהתחלה, בזום?
לא, אני עד היום נוסע לאנשים ונפגש אתם פנים בפנים. אני ממש מאמין בפגישה הזאת, שבסופו של דבר גם מקרבת בין מחנות ניצים. נגיד, אירחתי בפודקאסט את אברום בורג.
אוקיי.
שהוא...
פה ציוני...
אנטי-ציוני. אנטי-ציוני, הוא בעד התבוללות ממש. הוא אומר, אני אהיה עצוב אם הבת שלי תתחתן איתך.
וואו.
כאילו, הוא אומר...
נורא.
והשיחה, פנים בפנים, אפשרה איזושהי קרבה, שאחר כך אמרו לי הרבה מאזינים, גם ימנים וגם שמאלנים, הבנתי מי זה אברום בורג. לא הייתה פה, לא היה פה איזה אימות כועס או זה, היה פה יותר החלה אבל מהסוג הימני. החלה שאומרת, אני מעוניין לדעת מה יש לך לומר.
רגע, אני רוצה לתפוס לך פה כי זה אירוע. כי אנחנו הרי בעידן כזה, לטוב ולרע, אנחנו בעידן שמעוניינים לשמוע את האנשים שאנחנו מסכימים איתם. תיבת תעודה של עצמנו, וגם לחזק את הדעות שלנו שזה בעיניי גם בסדר גמור.
וחשוב מאוד.
אבל אתה אומר שעל המשמעות, אתה גם שמת דגש על אנשים שאני לא מסכים איתם.
או שאני מתנגד להם, ואני אולי אפילו הייתי מעדיף שהם יעשו לביתם ולא יעסקו בזירה הציבורית בכלל, כי הם לפי דעתי עושים נזק אדיר.
אבל
כמו אברום בורג.
אבל היית מראיין מישהו מבצלם?
הייתי מראיין כל אחד.
וואו.
כי בעצם אני חושב שבסופו של דבר, הרבה פעמים ברעיונות של 2-3 דקות בתקשורת, ברדיו, עם מראיין שלא ממש יורד לעומק הדברים, אי אפשר להגיע באמת מי הבן אדם. זאת אומרת, אם אני אזכה לראיין את... אז מבשרה, למרות שאני חושב שדינו להיות בכלא, או להיות מול כיתת יורים, על בגידה, וזה מה שעושים לבוגדים בכל מדינות העולם, עדיין הייתי שמח להיפגש איתו, כדי להסביר את ציבור הרחב באמצעות שאלות. לא באמצעות זה שאתה אומר לו, אתה כזה וכזה
מה
וכזה.
מה הבעיה עם הבן אדם? אתה בעצם נותן לאנשים מסוימים במה, כדי שאנשים יבינו... למה הוא רע? למה הדעות שלו מסוכנות? לצורך העניין אני
שואל. דרך אגב, הם יחליטו. כי הם ישמעו אותי ברעיון לא תוקפני ולא מתלהם, והם ישמעו שאלות, אבל הם ישמעו רק שאלות. הם לא ישמעו דעות.
אבל אתה לא מהאום. אני הקשבתי לפודקאסטים שלך, אני מקשיב להם באוטו.
אני ממש לא מהאום. אני ממש לא מהאום.
כן, אתה...
אני אגיד לאברום בורג ולדרכו הפוליטית אני מתנגד, ולחיים רמון אני מתנגד, ולבתיה כהנא דרור שראיינתי שבוע שעבר ורצה בישראל ביתנו, שהיא מאוד נגד נישואים יהודיים וזה, אני מתנגד, אבל אירחתי אותה בביתי.
גם שייכת לארגון של הקרן החדשה?
כן, נכון. הובילה ארגון שנקרא מבוי סתום. אני מתנגד לאנשים האלה. אבל אני חושב שהדבר הגדול והחשוב ביותר, הוא גם לתת לאנשים כלים, לתת למאזינים כלים, איך להתווכח עם שמאלנים. זאת אומרת, אתה יכול להתווכח איתם ולהגיד להם, אתם נגד המדינה ונגד הלאומיות ונגד זה, ואתה יכול לבוא ולהגיד, אני מבין מה זה שמאלנות, ואני תוקף אותם במגרש שלהם. כאילו, אני לא בא ואומר לה, את יודעת מה? את מתנגדת להלכה. אני שואל, אשאל אותה, תגידי, מה את מעדיפה? פמיניזם על מלא או הלכה? ואז תגידי, פמיניזם על מלא. ואז אני אגיד לה, אז בעצם את דתייה בפמיניזם. והיא תגיד לי, אחרי כמה שניות של הפסקה, שהיא תחשוב, והיא באמת חשבה, זאת אומרת, יצא פה משהו אותנטי, היא תגיד לי כן. ואז אתה בעצם עוזר למאזינים, גם בדיונים שלהם מול המשפחה הקרובה, המשפחה הרחוקה, חברים באוניברסיטה, לייצר דיונים שהם הרבה יותר פורים, ושהם הרבה פעמים גם משכנעים. כי הבן אדם ממולך יפסיק להגיד, כן, אני ציוני, אני ציוני. הוא יגיד, אתה יודע מה? יותר חשוב לי האדם באשר הוא אדם. וזה יצא מהם. וברגע שזה יצא מהם, אז אתה פתאום אומר...
אז אתה תופס אותו, אתה בעצם יודע מה הוא.
כן, אז אתה אומר, אוקיי, אז אני ציוני, ולי אכפת יותר מהלאום היהודי, הלאום הישראלי.
קיומה של ישראל כמדינה יהודית,
כן?
קודם כל.
בדיוק.
והוא אומר לך, לא, אני לא רוצה אותה ככה. או זה פחות חשוב לי.
נכון, אבל זה קורה רק, אני חושב, בלונג פורמט. כשמגיעים לדבר עם מישהו חצי שעה, 40 דקות, ונפגשים פנים בפנים, לא בזום, ולא באיזושהי דרך דיגיטלית, אלא באמת המפגש כמו שקורה פה. אני חושב שזה משהו שמאוד עוזר, והרבה אנשים אמרו לי ש...
יש לך גבול? למרות ששמע, אם מישהו לא יקשיב לפודקאסט שלך, הוא יעלול לחשוב שאתה מעין רק שמאלנים, וזה ממש לא ככה.
זהו.
לא, אני אגיד פוסט-ציונים, לא...
אז הנה, שנייה, אין לי הרבה גבול מימין, ואין לי הרבה גבול משמאל. זאת אומרת, אברום בורג, אני חושב, הוא הכי קיצוני שאתה יכול ללכת בתוך הזירה היהודית.
שאתה הלכת.
בתוך הזירה היהודית. לא, בתוך הזירה היהודית.
אוקיי.
אז יהודית, אפילו שמגדירה את עצמה לא ציונית, הוא גבול. הוא רצה לרוץ עכשיו ברשימה יהודית-ערבית, שדומה מאוד לאופר כסיף ולרשימה המשותפת. ובחדר שבו ראיינתי אותו, היה צלב גדול שתלוי על הקיר.
וואו.
ראיינתי אותו באוניברסיטה, שנמצאת שם ליד הר חומה. לא יודע, שם נותנים לו חדר. וברור למה שם נותנים לו חדר, והוא לא מקבל חדר במשרדי אם תרצו, לצורך העניין.
כן. הוא לא יקבל פה חדר.
וגם ראיינתי את הרב חיים בן פסח ואת מיכאל בן ארי, ששניהם תלמידים של הרב כהנא, השם ייקום דמו. זאת אומרת, גם שם, אני לא מסכים עם כל הדברים, אני מכבד חלק מהדברים שהם עשו למען שחרור יהדות ברית המועצות, או למען עידוד הגירה מרצון, דברים כאלה אני מאוד תומך, אבל בסופו של דבר, אני חושב שראוי להביא את הדעות האלה, כי מדברים הרבה כהנא כהנא וזה, והאם הוא צדק או לא צדק, או אם מי שרק אומר שהוא אולי צדק, צריך להדיח אותו מהכנסת, אבל מה הוא בעצם אמר, הרב כהנא?
עשית... וואי, פספסתי. אתה עשית פודקאסט על הדברים של...
של הרב כהנא, גם עם מיכאל בן ארי, זה אולי הפודקאסט הכי פופולרי שיצא לי עד היום לעשות.
עם מיכאל בן ארי?
עם מיכאל בן ארי, על המרד הגדול.
כן, הוא עשה, יש לו עבודה מדהימה.
יש לו עבודה מדהימה, והוא גם מוציא חוברת קטנה כזאת.
מעולה.
והדבר הזה עד היום הוא 200 האזנות ביום כל יום. וואו. לא רק סביב תשעה באב. ממש אתמול ראיתי 200 האזנות, ושלשום ולפני חודשיים...
יצא לך להשוות בין הפודקאסט שלך לפודקאסטים של אחרים, לראות איפה אתה... כי...
האמת היא...
כי היום יש לך יותר מתחרים, פעם לא היו לך.
פעם לא היה. הנתונים האלה לא ממש גלויים, זאת אומרת, רק ביוטיוב זה גלוי, וביוטיוב זאת זירה הרבה פחות פופולרית אצלי, כי אני לא עושה וידאו, אבל בנתונים הרגילים, זאת אומרת, בנתונים של פודקאסט, אז יש לי ממש מיליון האזנות מלפני שבועיים, אז אנחנו ככה שמחים לחגוג את זה. אני חושב על שהדבר המרכזי הוא לא לעשות דברים שהם אתה יודע, אקטואליים או פופולריים, או להגיע דווקא לדמויות הגדולות, אלא לעשות חריש עמוק של לעבור על הספרות המופת בפילוסופיה פוליטית, ספרות המופת של היהדות, על ספרות המופת של כלכלה, ולתת לאנשים כלים לחשוב דרכם. אני לא רוצה שהם יצטרכו אותי גם עוד שנתיים ושלוש. אני רוצה שאחרי שהם האזינו ואולי קראו ספר מהמלצת הקריאה, הם אומרים, אוקיי, אני כבר יודע
מה... אז בעצם מה שאתה...
אני כבר יודע מה תמיר עומד להגיד, אני לא צריך אותו יותר.
אז אני רוצה, כאילו אם אני מבין אותך, אז למשל אתה, אז האויב הגדול שלך, זה שכאילו בגללו, תמיר קם בבוקר מחליט שהוא עם ומתחיל לעשות פודקאסט, זה שאתה לא רוצה ציונות אינטואטיבית, מה שאני מבין ממך, אתה לא רוצה מישהו שהוא מרגיש את זכותה של ישראל כמדינה יהודית, הוא מרגיש את זה וזהו. אתה רוצה שבאדם גם ידע להסביר את זה ברמה השכלתנית, שהוא יבין למה, שהמשמעות, זאת המשמעות. אני צודק? חיברת נכון?
האמת היא, השם לא כל כך מייצג, כי זה אמור להיקרא אולי על המדיניות, או על הציונות, או משהו כזה, אבל זה השם שבחרתי בזמנו, ואני לא אחליף אותו. אבל אפשר לומר שכיום אנחנו מותקפים מכל עבר באידיאולוגיה, פרופגנדה שמאלנית, 24/7. אתמול בדיוק שאלתי בכיתה, אני מורה לאזרחות, מורה להיסטוריה, תנ"ך וכלכלה, שאלתי תלמידים, לפני שדיברתי על איך היטלר השתלט על גרמניה הדמוקרטית והפך אותה לדיקטטורה, שאלתי אותם מה זה דמוקרטיה. כל התשובות בכיתה היו משטר של זכויות אדם, משטר של, שיש בו שוויון, משטר בסגנון כזה ואחר, שוב אמרו לי חופש ביטוי, אמרו לי כל מיני זכויות אדם כאלה ואחרות. עכשיו זה אהרון ברק למתחילים מה שהיה שם בכיתה. זאת אומרת, האינטואיציה שלנו, גם של ציבור שמגדיר את עצמו ימני, כמו הציבור, נגיד, שאני מורה שלו, שהוא ציבור שלאו דווקא הושפע מיותר מדי פרופגנדה שמאלנית, עדיין האינטואיציה שלהם אומרת, דמוקרטיה שווה זכויות אדם. אבל דמוקרטיה היא שלטון העם. נכון. בכלל זכויות אדם.
דמוסקרטוס.
כן, ואפילו ברמה הכי פשוטה של ילד בכיתה ג' אתה שואל אותו מה זה דמוקרטיה, אתה מפרק את זה לשתי מילים. ובגלל שהתפיסה האינטואיטיבית משקרת לנו, כי כבר הועבסנו בכל כך הרבה פרופגנדה, אנחנו חייבים כלים שכלתניים להתנגד לזה. אני אתן לך דוגמה מפוסק ענק שחי בהונגריה לפני כמה מאות שנים, חתם סופר, שהוא בעצם הראשון שאישר את הלימודי תורה לבנות, או לימודים בכלל לבנות, בעם ישראל, את מה שנקרא בית יעקב, ונשאלת השאלה, למה בכלל יש את הדבר הזה? אז הוא אמר, כשהייתה תקופה של בלי השכלה, והבנות קיבלו את כל האינטואיציה בבית, אז לא היה צריך שום השכלה לבנות, הם הסתדרו עם מה שקיבלו בבית, וזה הספיק להם. אבל ברגע שהן מקבלות את ההשכלה מבחוץ, הן הולכות כבר ללימודים של מקצוע, ושם על הדרך מלמדים אותם כל מיני דברים אחרים, אז הן חייבות את המטען הזה, את המטען הזה, שיהיה מטען ערכי ברור מההשכלה היהודית שהם יקבלו בבית ספר. ולכן הוא באמת יישר פעם ראשונה לבנות ללמוד הלכה וללמוד תנ"ך וללמוד את כל הדברים שהן צריכות, והוא בעצם יישר את בית יעקב, שזה בעצם חידוש תורני עצום, שלא היה צריך אותו, אבל בגלל שינוי העיתים צריך אותו. ואני מרגיש תמיד שנגיד, יש עכשיו ממשלה מאוד דורסנית. בשיח הישראלי, אם אני אשאל מי יגביל אותה, יגידו לי בגץ. בשיח האמריקאי, אני אשאל מי יגביל אותה.
העם?
זהו העם, אבל איך העם יכול להגביל את העם? היא בקואליציה, היא דורסנית, והיא משולחת רסן, כמו הקואליציה האחרונה שראינו. אז מי יגביל אותה? עכשיו, אם מישהו לא קרא אף פעם את כתבי הפדרליסט, או חשוף לספרות אמריקאית כזאת או אחרת, אין לו סיכוי לדעת. אין לו סיכוי לדעת איזה עוד כלי חוץ מבגץ יכול להגביל אותה.
איך אתה נחשפת לספרות האמריקאית הזאת?
האמת היה לי חבר ממש טוב.
יש את שיבולת שמתרגמת המון...
שיבולת חדשים, חדשים נכון. מאוד. אני קורא ספרות שמרנית אולי כבר 10 שנים, 24/7.
זה רמת אנגלית גם גבוהה מאוד.
לא, הוצאת שלם עשו עבודה מאוד יפה והם תרגמו...
זה שלם.
הם תרגמו את ספרות המופת. אם צריך להמליץ פה נגיד על 5 ספרים למתחילים, אז זה עימות בין השקפות של תומס סואל, יסודות הכלכלה של תומס סואל, חוקת החירות של פרדריך הייק, הדמוקרטיה באמריקה של אלכס דה טוקוויל, והפדרליסט של אלכסנדר המילטון, ג'ון ג'יי ומדיסון, שהם כתבו בעצם הסברים לחוקה האמריקאית. ושם מצאתי, אתה יודע, קראתי את זה בתקופה שעדיין לא היה, עדיין לא היה כתב אישום נגד ראש ממשלה, עדיין לא הייתה ממשלה שנעזרת בבג"ץ על מנת ליישם דברים שלה, כמו הממשלה האחרונה. וקיבלתי שם תשובות לכל השאלות בכתבי הפדרליסט. לדוגמה, איך מדיחים נשיא בארצות הברית, או איך גורמים לו לשלם על פשעים שהוא עשה תוך כדי הקדנציה? מאוד פשוט. הכנסת שופטת אותו. עכשיו, זה נשמע, נכון, זה נשמע רעיון כל כך זר בישראל. מה זאת אומרת הכנסת? הכנסת?
זה מה שנקרא האימפיצ'מנט, נכון?
כן, אבל לא סתם הכנסת. אומרים הכנסת, ברוב, או כאילו בעצם שני בתי הפרלמנט, גם הבית התחתון שנקרא בית הנבחרים, וגם הבית העליון שנקרא הסנאט, אבל בבית...
מה שפשוט היה גם הקונגרס והסנאט.
כן, אז בסנאט צריך רוב של 2/3. מה זה בעצם רוב של 2/3? זה שהמפלגה שלא אומרת לו, אתה באמת עשית את זה, אתה באמת בן אדם שלא אמור להיות נשיא. זאת אומרת, אם המפלגה שלך יוצאת כנגדך, כנראה אתה לא אמור להיות נשיא. אבל זה עדיין הליך דמוקרטי, עם סייגים ברורים, וסייגים שהם מאפשרים קיום של דמוקרטיה בריאה, ובאמת לא הרבה נשיאים הודחו בהליך כזה. אבל כבר הפדרליסט אומר, הרבה פעמים, אם ניתן את הכוח לבתי המשפט, הוא ממש כותב את זה בצורה מפורשת, אולי שווה להביא את הציטוט, לא יהיה בית משפט שיכול לעמוד בעול הכבד הזה. כי אם הוא באמת, נגיד שהוא באמת לא אשם, אבל האליטה חושבת שהוא אשם. אז הבית משפט ירצה לצאת טוב מול האליטה שהוא בא ממנה. אז הוא יהיה חייב להרשיע, ואז הוא ירשיע נשיא שזכאי. ואם הוא יהיה באמת כן אשם, אבל לדעת העם הוא יהיה לו אשם, אז הבית משפט יאבד את האמינות שלו. כי בית משפט לא יכול להרשות עצמו לאבד את האמינות ולאבד את המוניטין שלו. בישראל הרי זה מה שיקרה. זה מי שנתניהו לא אשם. ובית המשפט ירשיע אותו, אז האמון בבית המשפט ירד עוד יותר. ואם הוא לא ירשיע אותו, אז האמון בפרקליטות, או בכל הגופים האלה, שהם שומרי סף וכו' וכו', גם ירד. זאת אומרת, הם פוגעים בעצמם בין אם הם ירצו ובין אם הם לא ירצו. אין דרך טובה לצאת מהתיקים נגד נתניהו, מבחינת מערכת המשפט.
תגיד, יש, יש הלימה בין האנשים שאתה בוחר לראיין, לבין הנושאים שאתה שמעסיקים אותך ביום יום? כלומר, אחרי שאתה, אתה מדבר עכשיו למשל על ה... למה אתה חייך?
לא, סתם, כי באמת זאת שאלה טובה, איך בעצם בונים פודקאסט של מעל 250 פרקים. הרי כשהתחלתי לא חשבתי שיהיה לי יותר מאשר 20 פרקים לעשות.
אוקיי.
אבל לאורך הזמן, אתה יודע, אנשים מוצאים ספרים, ואני יכול באמת לומר שהרבה מהספרים שפה בספרייה אז או פנו אליי, או פניתי אליהם, בשביל...
יש לך פה את דוקטור אסף מלאך, ספר מעולה, מהתנ"ך ועד מדינת היהודים.
נכון.
גדי טאוב, כמובן, אחים וניידים. יש לך פה דברים של שיבולת הרבה.
זהו, אז הרבה מהם ראיינתי, או עשיתי להם פרק של מונולוג, נגיד על בתי ספר פרטיים, על שיטת הצ'רטר. היא שיטה שעשיתי על זה פרק עם ריקי ממן, באמת לראות איך אנחנו משפרים את החינוך בישראל, כי אני חושב שכל אחד שהיה במערכת החינוך ב-10-20 שנים האחרונות, המצב ממש קשה. גם מבחינה של משמעת, גם מבחינה של רמה של מורים, גם ברמה של... אתה יודע, אני אספר לך סיפור, היה לי תלמיד שנכשל בכל המקצועות. הוא הגיע לבית ספר אולי 5-6 ימים לאורך כל השנה.
וואו.
והוא עלה כיתה. ובאתי למנהל, אמרתי...
לא יהיה... מגיע לו.
הוא לא יכול לעלות כיתה. זה משדר לכל השאר שאפשר פשוט להיות עם דופק ולעלות כיתה. ואז זה יוצר תמריצים מאוד מאוד גרועים. עכשיו, בכל שיטה אחרת שבה אין את משרד החינוך שמפקח ובודק כמה תלמידים ישרת הכיתה וכמה תלמידים נשרו וכמה תלמידים כך וכך, אז אתה עושה מה שנכון. אבל במערכת ציבורית הרבה פעמים התמריצים הם לעשות מה שנראה טוב ולא מה שטוב. וזה מאוד פוגע, אני חושב, בחינוך של כל התלמידים. כנה לגבי מורים. אני חושב שהרבה אנשים היו רוצים לראות מורים יותר ראותיים, ברמה אינטלקטואלית יותר גבוהה, שיודעים יותר להשתלט על הכיתה, אבל בגלל קביעות אי אפשר לפטר אותם. וזה דבר מאוד מאוד עצוב. אז, זאת אומרת, אני כן הוגע הרבה בתחומים של חינוך, בתחומים של פילוסופיה פוליטית, בתחומים של כלכלה, בתחומים של, אתה יודע, ציונות פשוטה, לחזור כזה לברל ולקרוא את המאמר שלו חורבן ושכחה על תשעה באב, אז לקראת תשעה באב הקלטתי פרק כזה, ישבתי מול המיקרופון ונתתי 40 דקות הסבר על המאמר של ברל, ככה שגם מי שהשפה של ברל קשה לו יוכל להתמודד עם זה, ו... באמת מה שהכי כיף לי לראות זה את האחוזי שערות, זאת אומרת 70-80% נשארים עד הסוף, גם אם זה פרק של שעה, אז הם אנשים איתי וזה זה באמת מאוד מרגש.
אתה יכול להפיין את הקהל שמקשיב לפודקאסטים שלך?
האמת זה מאוד מעניין, זה שליש, שליש, שליש.
תסביר.
שליש חילונים, שליש דתיים לאומיים ושליש חרדים.
וואו.
וואו, כן.
חרדים.
אז החרדים זה וואו.
כי בטלפון קשה הרי אי אפשר, אז זה חרדים לייט, זה חרדים בארון.
זהו, אז... זה חרדים...
זה חרדים שהקדמה שלהם בארון עולה.
זה חרדים שבעצם מקשיבים לפודקאסט באיזשהו נגן קטנצ'יק כזה, אתה יודע, עם קליפס על החולצה.
אוקיי.
וזה רץ בישיבות.
וואי.
ומביאים את זה מאחד השני, זה אפילו לא מפה לאוזן, זה מיד ליד, כי לא כל אחד מוריד. אז, ואני חושב שהפודקאסט, בגלל שהוא לא וידאו, הוא מאפשר איזו אנונימיות, זאת אומרת, אתה רואה עכשיו לידך חרדי באוטובוס, חסיד ויז'ניץ. כזה עם הקפוטה והזה, ואתה לא יודע מה הוא מאזין. כי נכון, אם תמיד עם אוזניות, מקשיבים לשיעורי תורה, אז לפעמים זה לא שיעורי תורה, לפעמים זה על המשמעות.
וואו.
וזה כיף לראות.
אז זה גם סוג של גשר.
זה ממש סוג של גשר, והרבה פעמים אני מקבל, אתה יודע, בתקופה האחרונה, המון הצעות לרעיונות של אנשים שאני בכלל לא מכיר. אז אני אומר, תשלחו את הספר, אני אקרא, אני אפגש עם אותה דמות. וזה, אתה יודע, אני ממש מזמין את המאזינים שלי שפה מקשיבים לנו בסלון. תשלחו לי בקשות, תשלחו לי הצעות, אני תמיד שמח לשמוע, למרות שאני מראיין הרבה יותר מה שאני מספיק לפרסם, אז יש תור ארוך, אבל שווה.
זהו, בהתחלה כבר על ההתחלה אמרת את זה, אז הבנתי שאתה בעצם, אתה לא מחפש הרי סלבים לראיין, אתה מראיין אנשים שיכולים לעזור לך, כאילו לממש את החזון הזה, שלהנגיש מידע, לחזק לאנשים את ההסברים האינטלקטואליים שלהם, השכלתניים שלהם, לגבי החיים, הציונות, המדינה.
ולעשות זה הכי פשוט שיש. זאת אומרת, אם הבן אדם צריך להתרכז מדי תוך כדי שהוא מקשיב, איבדנו את זה.
אוקיי.
כי הרבה פעמים, אתה יודע, בטלוויזיה, אז אתה משטח את המסרים עד כדי באמת, שמישהו בחצי אוזן רק מקשיב. אצלי אני משתדל משהו שהוא בין ספר לבין טלוויזיה. איפה שהוא שמה, אני חושב שזה באמת חסר. הרבה אנשים לא יפתחו את הספרים, וזה ממש חבל, כי יש שם פשוט תשובות טובות, שאתה יודע, גם אם לא היו קוראים המקרים האבסורדים כמו תיקי נתניהו, וכמו דברים שאנחנו רואים עכשיו עם הפסילה של מיכאי שיקלי על ידי בית המשפט, אז ישר הם קופצים לך מתוך הטקסט. מי שקצת יפתח את הספרים שאמרתי עכשיו, את הפדרליסט ואת הדמוקרטיה באמריקה, ישר יראה את הדברים האלה. אפשר גם לראות עוד סוגיה מעניינת.
בוא נחליט שכשנעלה את הסרטון הזה ליוטיוב שלנו, אז נרשום למטה את הספרים שאתה ממליץ עליהם.
אין בעיה.
כדי שלכל אחד גם יהיה אותם. אני גם לא קראתי, אגב, חלק רב מהדברים שאמרת.
תראה, אני חושב ש... נגיד, בדמוקרטיה באמריקה יש סוגיה מאוד מאוד נפיצה, ישראלית, מאוד חשובה. האם מישהו שהוא, נגיד, עם כיפה, או מישהו שהוא אולי כמוך, שאוהב יהדות ומרגיש קרוב אליה, אבל לא חובש כיפה, האם שנינו אמורים לתמוך בעד הפרדת דת ומדינה באיזושהי דרך, או אם אנחנו אמורים לרצות כמה שיותר חיבור ברמה של לפחות סמלים, זהות ודברים כאלה? אז בישראליות נהוג לומר שככל שאתה יותר דתי, אתה יותר רוצה את המדינה מעורבת בדת.
Okay.
נכון? כאילו אנחנו רוצים את המדינה עם דגל כחול לבן ומגן דוד וסמלים והתקווה, ואנחנו מרגישים אפילו קצת צמרמורת כשאנחנו שומעים את ההמנון עם הנפש יהודי הזה.
לגמרי.
ואלכסי דוקוויל אומר לנו משהו קצת שונה, שהוא מאוד לא אינטואיטיבי, אבל אחרי שקוראים אותו מאוד קשה להיפטר מהמחשבה הזאת שאולי הוא צודק.
מה?
הוא אומר, דווקא ככל שאתה דתי יותר באמריקה, אתה פחות רוצה את הדת מעורבת, לא ברמה של הסמלים.
או הפוך, אתה לא רוצה שהמדינה תתערב לך בדת.
אתה לא רוצה שהמדינה תתערב לך בדת, ואתה גם לא רוצה שהמדינה תתקצב לך את הדת. אתה ממש לא רוצה את זה, כי זה יוצר שנאת חינם. תדמיינו סתם דיונים בין חילונים לחילונים, בין חילונים כאלה יותר לאומיים לבין חילונים יותר שמאלנים, מרץ כאלה. על מה תמיד הדיבור? על תקצוב לישיבות, נכון? או תקצוב לישיבות, או פטור לתלמידי ישיבות על גיוס לצבא. ואת אחד הדברים המרכזיים שאפשר לפתור, זה התקציב לישיבות. למה המדינה צריכה לתקציב ישיבות? כדי לגרום לשנאת חינם בין יהודים ליהודים. למה? זה לא תורם ליהדות. אני חושב שהמוסדות החרדים היו מסתדרים יפה מאוד, גם בלי שום תקצוב, אתה יודע, ישיר, יש מה, זה בסך הכל זה מיליארד וחצי שהולך לישיבות החרדיות. כלום כסף. שאר הכספים זה כספים שמגיעים לכל אזרח, כמו הבטחת הכנסה, והנחות כאלה ואחרות למשפחות עניות. אבל...
אז אתה אומר, זה לא שווה את הכסף.
אני אומר, זה לא שווה את הכסף, וזה גם יוצר שנאת חינם. כי כל דבר שהמדינה מתקצבת, דבר שלנו מתאבן, הוא הופך להיות ארגון שהוא לא אנרגטי. תחשוב, נגיד, אם תרצו, היית מקבל תקציב 20 מיליון שקל מהמדינה כל שנה. היית
לוקח. היית... תן לי להתמודד עם
לא,
זה
לא,
אחר
לא,
כך.
לא, היית פחות, היית פחות נמרץ.
נכון. היינו פחות ספרטנים, פחות...
לא, והייתם גם פחות, אני חושב, כל הזמן חושבים על הדבר הבא, ואיך אנחנו באמת מרצים את התורמים שלנו. אני בטוח שכשאתה נפגש עם התורמים, אתה כל הזמן מראה להם קבלות, הנה, תראו את זה, ותראו את זה, ותראו את זה, וכזה עם המדינה, אז בוא נעמוד בתנאים של המכרז. בוא נעמוד במה שאנחנו צריכים, ואז אתה בעצם הופך להיות מאוד מוכוון כלפי, בוא נעמוד בתנאים של המכרז, ופחות בוא נעמוד ב... מה שאני באמת, המטרה האמיתית שאני רוצה לקדם.
כן, זה מצחיק שאתה אומר את זה, אגב, אבל אם תרצו, כי באמת אחד הספיצ'ים שאני תמיד ככה נותן לצוות שלי, זה אני אומר להם, תראו, חבר כנסת הוא נבחר ציבור, בסוף אתה כאזרח שם פתק, לא עולה לך כסף הפתק הזה, ואתה שם, אתה בחרת אותו. אם תרצו, יש לה אלפי תורמים פה בתוך החברה הישראלית.
שמצביעים כל יום, כל חודש.
כל חודש?
אני מצביע כל חודש לי, אם תרצו.
כן, או בהוראת קבע.
כן, לי יש הוראת קבע.
איזה כיף, איזה...
כבר הרבה שנים יש לי הוראת קבע, ואתה יודע, כל פעם שאני רואה את הקבלה במייל, כי זה קבלה די מעצבנת, כי הסכום הוא לא גדול, אבל אתה מקבל כל חודש במייל.
אנחנו מסודרים.
אז אתה אומר לך, להמשיך, הם עדיין מצדיקים את זה, ואתה מצד שני,
חייב להצדיק את זה.
חייב כל חודש להגיד לי, תמיר,
למה האזרח בוחר בנו?
למה כדאי לך להמשיך עם המייל החודשי הזה שאתה מקבל ועם כמה שקלים שיורדים לך? ואני חושב שזה משהו הופך את, אולי אם תרצו, לארגון מאוד מאוד אפקטיבי, שבעצם אתם אומרים, לנו אין את הקרן החדשה, לנו יש את הציבור הישראלי, וכדאי לתמוך בנו. והאמת היא גם על המשמעות. זאת אומרת, אני משקיע כמה שעות טובות כל יום בפודקאסט, בין אם זה להתכונן לרעיונות, להכין את הרעיונות, לערוך אותן, לשווק.
זה ממש עבודה משרה מלאה. רבע משרה, קבוע אבל.
אני לא יודע, אבל זה המון המון עבודה, גם עבודה, אתה יודע, מעבר לשעות ומעבר לזה, זה להיות ממש יזם, וגם אני נתמך על ידי הציבור בסופו של דבר. יש אנשים שתורמים לי בהוראות קבע, אני כמובן מזמין את ה...
אתה עושה מה, אתה עושה גיוסי אמונים
מדי פעם? לא עושה גיוסי אמונים, כי זה קצת כאב ראש בשבילי. אני פתאום אומר לאנשים, בגלל שיש לי כלי תקשורת, אז אני יכול תמיד להגיד לאנשים, בואו, נהניתם מהפרק, נהניתם מהסדרה החדשה שעשינו, בואו תתרמו, בסוף אין לי אף אחד שיממן אותי, והציבור באמת תורם. אתה יודע, תמיד אפשר יותר, תמיד הייתי שמח להתפנות משאר עיסוקיי ולעסוק רק בזה, אבל אולי זה פריבילגיה ששמורה לעתיד.
רגע, היום אתה מורה לאזרחות.
היום אני מורה לאזרחות.
גם זה עבודת קודש.
גם זה עבודת קודש, אבל אתה יודע, הרבה פעמים אני שואל את עצמי, אוקיי, עכשיו אני בא ומדבר עם אנשים, עם נגיד 30 תלמידים בכיתה, ואני יכול לדבר, אני יכול עכשיו לשבת, נגיד, על ספר טוב, ולהקליט משהו חשוב שיגיע לעשרות אלפי אנשים. אז איפשהו בטרייד-אוף, איפה אני הכי מנוצל, או איפה אני הכי משפיע על החברה הישראלית? התשובה די ברורה. ברור שמול הרבה מאוד אנשים אני משפיע יותר. מצד שני, כשאתה מדבר מול מיקרופון, אתה לא רואה את התגובות של הבן אדם מולך. אתה לא רואה כמה באמת המסר שלך הובן. כי בכיתה, מיד ברגע שאתה קצת לא חד, הראשים יורדים, מתחילים להתעסק בשטויות. וכשאתה לגמרי שם מעביר את המסר, אז כל העיניים אליך. זה משהו שבאמת, אני חושב, משפר כל אחד בדיבור מול קהל, באמת לדבר מול קהל, ולא בזום, ולא בפודקאסט, אלא באמת להיות מול קהל. זה משהו שמשפר אותי, אני חושב.
יש פודקאסטים אחרים שאתה מקשיב להם?
בטח.
מה אתה ממליץ?
וואו, הרבה מאוד.
תן לי שניים, אתה רוצה, לא, אני אגביל אותך, כדי שיהיה לך...
אני אתן לך שניים, אני אתן לך שניים באנגלית ושניים בעברית. אז באנגלית יש את ג'ורדן פיטרסון, שיש לו פודקאסט ראיונות, ממש טוב. ואת בן שפירו, שהרבה פעמים שווה להקשיב לבן שפירו, דווקא בגלל שהוא נותן דברים מאוד מאוד אקטואליים. זאת אומרת, הוא אמר, מה ביידן אמר אתמול? ואתה אומר, מה רלוונטי מה ביידן אמר אתמול? אז רלוונטי, כי הדברים האלה מגיעים תוך 10 שנים לישראל. והרבה דברים שאני רואה ש... אתה יודע, נכתבו אפילו בשנות ה-90 על אמריקה, כביקורת חברתית על ידי תומס סואל וכאלה, מגיעים לישראל. פודקאסט שלישי, אתה יודע מה, באנגלית, אני גונב לך אחד. אני התחלתי להזין לספרי שמה באנגלית. דרך אפליקציה שנקראת Audible של אמזון, ואני מצליח לסיים ספר באנגלית בפחות משבוע.
וואו.
זה כזה כיף.
אוקיי, אתה רוצה שגם ברשימה שנעשה מתחת ליוטיוב, אתה רוצה שנסיף גם את זה?
אפשר להוסיף את זה.
יאללה, נעשה בכלל רשימה.
כי אני לא צריך לחכות לשיבולת. אני פשוט בא ואומר, אוקיי, יש ספר שתמיד שמעתי שמצטטים אותו, יאללה. באנגלית, ורוב הספרים...
לא, יש איזשהו קסם בלקחת ספר ולמרקר ולכתוב, הוא שלך, ואתה יכול להגיד לחבר, הנה, קח, תסמן.
אז אם הספר שווה ממש ממש, אז אני מזמין אותו ממש מאמזון, ואז אני עובר על המקומות ששמתי מרקרים באודיבוק, וממרקר, ויש לי כמה ספרים כאלה באנגלית שלא קראתי מכריכה לכריכה, אבל הם מבורקרים.
גדול.
ובעברית, אז כמובן אני מאזין לאינטרס שלנו, של אלעד מלכה, שמדבר המון על נושא כלכלה, גדי טאוב, שהוא מאוד מאוד אקטואלי ומדבר על הכאן ועכשיו.
כן, שומר סף.
שומר סף של גדי טאוב. מה עוד? מסע בין עולמות של שמעון רפאלי, שהוא גם פודקאסט מאוד מאוד חשוב של ראיונות. באמת עוד הרבה מאוד.
כן, זה כיף. כי יש לנו זמן, כמה שאלות, לא מדדתי זמנים. איך אנחנו עם הזמנים?
אנחנו בסדר, יש לנו עוד כמה דקות.
יופי, מעולה. אז דווקא עכשיו אני רוצה, סתם, אני אגנוב את הזמן, לדבר איתך על איזושהי סוגיה שאני חושב עליה הרבה. והגדת. נכון? ליהודים יש רעיון פנטסטי שנקרא והגדת לבנך. כדי שאתה תספר את הסיפור של יציאת מצרים לילד שלך, אתה גם צריך לדעת את הסיפור. זאת אומרת, goes two ways, כן?
כן.
עכשיו, לציונות אין והגדת. עכשיו.
אין לה קנון.
אוקיי.
אין לה כאילו ספרי מופת שאתה יכול להגיד, אם תקרא את החמישה ספרים האלה...
הבנת את הציונות.
או אתה יכול להגיד לעצמך שעשית את חובתך המינימלית כדי שתוכל לספר עליה.
אוקיי, אבל זהו, זאת שאלה טובה. מה העניין הזה? אולי כי אין לה קנון. אולי כי יש לה, כי הקנון של הציונות זה התנ"ך. לא? התורה. שיבת ציון הרי זה מושג קדום. מצודת ציון זה...
כן. האמת היא, זה נכנס בכלל סוגיה של האם הציונות היא שמרנית או מהפכנית. מצד אחד היא מהפכנית, היא יצאה נגד התורה ההלכתית שהייתה במזרח אירופה ואמרה...
אתה דבר כרגע על הציונות המודרנית.
כן.
אבל הציונות כרעיון של שיבת ציון, אני חושב, מה הכוונה מהפכנות? תשמע, אם אתה מסתכל על המהפכה שעשה משה, שהוא עשה מהפכה לאומית הרי, ברח מפרעה, גיבש אנשים, מסע מרד, ברח למדבר, אבל למה, להבדיל מספרטקוס, הוא לא חזר להילחם במשעבד, אלא המשיך, כי היה לו את עשרת הדיברות, נכון? היה לו את התורה. היה לו רעיון עם חוקים, הוא בחר בחיים, הוא סלל את הדרך לחיים. הרצל, גם הוא לא התאהב במהפכנות. הוא אולי מרד בגולה, הוא מרד במסכמות שנבנו אותנו, אבל היה לו רעיון לחיים. אז אני חושב שהציונות היא מהפכנית, אבל היא לא מתאהבת במהפכנות, כמו שגברה או התנועות המהפכניות הלאומיות הפלסטיניות, או ערביות, או whatever.
באמת זה מאוד דומה להבדל בין המהפכה הצרפתית למהפכה האמריקאית. המהפכה הצרפתית התאהבה במהפכנות. היא רצחה הרבה מאוד אנשים בגיליוטינה. וכל האנשים שהובילו את המהפכה הצרפתית, סיימו בעצמם בגיליוטינה, ולעומת המהפכה האמריקאית, שאמרו לאנגלים, אנחנו יותר אנגלים מהאנגלים, אנחנו האמריקאים, אתם לא יכולים להטיל עלינו מס אם אתם לא נותנים לנו ייצוג בפרלמנט האנגלי. זה, על זה המהפכה האמריקאית, על ניסים, על סוגיה שנשמעת קטנה. ואז הם מרדו, והקימו את ארצות הברית של אמריקה על פי הדגם של החוקה האנגלית, וכל מי שהוביל את המהפכה האמריקאית, מת מיטה טבעית במיטה עם שמיכת פוך.
וואו.
ואתה אומר לך, איזה יופי, שהיה עם שלא התאהב בכל מרד, 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 וצליח לבסס חוקה כל כך גאונית, שכל כך מבינה טוב את טבע האדם, שהיא כבר כמעט 250 שנה, ממש עוד כמה שנים בודדות, מגיעה לחוקה, בסך הכל עם 27 תיקונים, כשהעשרה הראשונים הם בשנה הראשונה לקיום של החוקה. זאת אומרת שיש להם 17 תיקונים לאורך 250 שנים. אצלנו, כל פעם שעולה ממשלה, מתקנים את חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הממשלה, בצורה ש... נגיד אתמול עמית סגל התפתה בחדשות, והוא אמר, עוד ברור לי, מימי גנץ ונתניהו יהיה ראש הממשלה הראשון. מה זה הראשון? ממתי יש ראש הממשלה ראשון ושני? זה מלפני בסך הכל שנתיים. וכבר נכנסנו לאיזושהי שיטה מעוותת לגמרי, שיוצרת קואליציות שהן לא יציבות, שהן פריטטיות, שלכל אחד יש זכות וטו על השני, ואי אפשר בעצם להעביר דברים שרוצים.
אתה אופטימי לגבי עתידה של מדינת ישראל?
אני, תראה, יש כל כך הרבה חזיתות. יש את החזית הצבאית, שבריק מדבר עליה המון, ועשיתי איתו כמה פרקים בשביל באמת לנסות לעורר את השטח.
האלוף בריק, אתה יודע.
כן, האלוף, אלוף יצחק בריק, בא לתור המופת, ואני חושב גם מתור העוז, אבל נראה לי רק לתור המופת, לא רק.
כן.
לא רק. ויש לנו את החזית הערבית הפנימית, שהיא חזית נפרדת ושונה, שהאם מדינה יכולה להיות מדינה דו-לאומית עם ערבים, בדו-קיום. זאת שאלה ענקית שלא קיבלה עדיין מענה ברור בחברה הישראלית. לפי דעתי, לטווח ארוך זה לא יכול להימשך ככה, כי אני באמת, יש לי כבוד רב כלפי הערבים, ואני חושב שיש להם לאומיות או תרבות משל עצמם, והתרבות הזאת היא לא תרבות שמאפשר דו-קיום כמו התרבות היהודית.
אגב, במדינה למחירה, בספר שלי אני מראה כיצד ממשלות זרות, בטח מאירופה, אבל גם טורקיה וקולות אסלאמיות, מממנות את הבדלנות הערבית בתוך ישראל. כלומר, מישהו גם מתדלק את זה, אבל.
זהו.
זה סתם הערת אגב.
ויש את אירופה שהשנאת ישראל הוותיקה שלהם מעוררת אותם, כלומר, לתמוך בעמותות ובדברים שבאמת מחלישים את ישראל. וכנגד זה יש לנו את העם הכי עתיק בעולם, שמנסה בדרך לא דרך, תוך חוסר חיבור למקורות, אני חייב לומר, איכשהו להגיד למה טוב לחיות פה. תראה, אני בא מבית מאוד שמאלני או שמאלני, אפשר לומר, הורים שמצביעים עבודה ומרץ, לסירוגין אולי גם קצת יש לפיד או קצת מחנה ממלכתי, אני כבר לא מתעדכן כל בחירות. ואח שלי בלוס אנג'לס, וזה דבר שכואב לי. אתה יודע, הוא כבר מעל 4 שנים בלוס אנג'לס, והוא לא מצא נגיד את התשובה למה כדאי לחיות פה בארץ הזאת. וואו. למה כדאי לשלם את המחירים, למה לא לחיות חיים נורמליים בחו"ל. ואני חושב ש...
שאלה גם מה זה חיים נורמליים בכל. אתה יודע, אתה מסתכל על אחוזי התאבדויות במערב אירופה, בצפון אירופה.
כמה אנשים הם על סמים או אתה יודע, נרקוטיקה כזאת או אחרת נגד דיכאון.
ריקנות. זה יותר טוב?
אז אני אומר, בשבילו זה היה יותר טוב, ואני כאח שלו לא מצליח לשכנע אותו. וכשנסעתי אליו בשביל לבקר אותו, ופגשתי את כל החברים שלו שחיים להם שם את ה... אתה יודע, חיים את החלום, חיים את החלום.
שאלה איזה חלום זה?
זה יותר טוב מפה, בשבילה. וזה משהו שעצוב לי. זאת אומרת, אני אומר לעצמי, איך יכול להיות שמערכת החינוך הצמיחה כאלה פרחי בר שלא מחוברים לסיפור הגדול, שנגיד, אתה יכלת ככה בעל פה להגיד, כמו שיצא ממצרים ונתן את התורה והוביל אותם לארץ, יש הרבה אנשים שתשאל אותם מה יציאת מצרים ומה השלושה אירועים שקרו אחר כך, לא בצורה מדויקת, אלא תן לי כל שלושה אירועים שקרו אחר כך. ולא ידעו לספר לך. לימדתי פעם בבית ספר דתי ושאלתי את התלמידים, בואו תסכמו לי את התורה עד מלכים ב10 שורות. לא 10 שורות צפופות, אלא 10 שלבים. העולם נברא, מבול, השם בחר באברהם אבינו, ככה, ברמה הזאת. קיבלתי תשובות מזעזעות. זאת אומרת, גם בחינוך הדתי עדיין, בסופו של דבר, יש לנו בורות גדולה וחוסר משמעת גדולה בכיתות, וזה משהו שבסוף, אני חושב, לא מאפשר שום חינוך. לא חינוך ימני ולא חינוך שמאלני, זה פשוט מאפשר רק רקנות, ואז האנשים, התלמידים שלנו בעצם, מבלים המון המון שעות ברשתות החברתיות, וזה לא רשתות החברתיות שלי ושלך, הפייסבוק של הזקנים. זה טיק טוק, זה נטפליקס, ושם בנטפליקס מאחלים להם Happy Christmas. אז הם אומרים, בוא נחווה את ה-Happy Christmas, לא כמו, אתה יודע, באופן פרובינציאלי כזה פה, חג החגים או חג האור, ניסע ללוס אנג'לס, Christmas כמו שצריך.
כן, אבל אתה יודע, באמת, טוב, אני כמובן, בעניין זה גם כמוך, כי קשה לי כאילו להבין את התפיסות האלה, את הניתוק הזה, אבל סתם, אולי אפילו כבר ממש לסיום, כי יונה סימן לנו, אבל אתה יודע, הייתה לנו איזו פעילה מתנדבת שהיא עלתה מברזיל. אוקיי? והיא גרה פה בירושלים, במזרח העיר. ואני אומר לה, תגידי, בוא, בסך הכל, אתה מסוכן לגור היום במזרח העיר, היא גרה במקום...
אני כבר חושב שאני יודע לאן תשובה הולכת.
אז זהו, אז היא אמרה...
אבל פשע בברזיל הוא ברמה שאי אפשר עם שעון, אפילו שעון ב-100 שקלים, לשים את היד בחלון, כי הוא יגנב, או שהיד שלך תיחתך. זאת אומרת, הפשע במדינות המערב הוא כל כך גבוה, שום בת לא יכולה להסתובב אחרי חשיכה בחוץ לבד. אין דבר כזה. זה מה שאנחנו לא מכירים בישראל בשום דרך.
יפה. אגב, היא לקחה את הדוגמה של הטלפון. היא אמרה, מישהו בסל פאולו יכול להצמיד לי אקדח לרקה כדי לקחת את הטלפון. ויש גם כאלה שפשוט יורים. פה גם איזה מחבל לדקור אותי, זה בירושלים, בארץ ישראל. וזה פשוט, אתה
שחל דימה. לא, גם אחוזי פשע שם או אחוזי טרור פה, אין מה להשוות.
אין מה להשוות, יש יותר אירועי ירי בשיקגו מבעזה, דברים מזוהים.
נכון.
אבל פה, זה גם משהו שאני מאוד מאוד אוהב, אגב, במדינת ישראל, כלומר, מעבר לזכות הרוחנית, אלוקית, מעבר לזכות ההיסטורית שלנו על הארץ, אני חושב שגם באמת יצרנו פה מפעל אנושי שמספק אור, יותר זכויות אדם ואזרח וביטחון, מרוב מדינות העולם ביחד, אתה יודע, תיקח את אפריקה, אסיה, מזרח התיכון, תעשה תרגיל, איפה אתה רוצה שהילדה שלי תחיה, במלמו, שוודיה, או בפתח תקווה?
כאילו... אפילו לא כי הוא יודע, נגיד שאח שלי חס וחלילה התבולל, ולא יהיה עליו שום סממן יהודי ואף אחד לא ידע בגלל המבטא שלו שהוא זה. לא היית רוצה שהוא יחיה שם, אני חושב שזה מקום לא טוב לחיות בו, לא רק ליהודים, אלא...
לבני אדם.
באופן כללי אני חושב שבדיוק, אבל אם הייתה לי את הבחירה באמת, בין לחיות בארצות הברית של שנות ה-50, שאחוזי הפשע היו כמו בארץ או אפילו פחות, לבין ישראל, זאת כבר שאלה ערכית מאוד קשה למישהו שלא מחובר להיסטוריה
לגמרי. היהודית. לגמרי, נכון.
כי ארצות הברית הייתה תפארת במשך 150-200 שנה, וירדה מאוד קשה אחרי מהפכות הסטודנטים למיניהם, ושנות ה-60, והאמת היא שיש לך פה ספר מקסים שהתחלתי לקרוא בדיוק שבוע שעבר.
גם אני עכשיו התחלתי לקרוא.
הוא כתוב גאוני, זה פול ג'ונסון, ההיסטוריה של היהודים, וכתוב בחן וחסד, אני חייב לומר.
זה כיף שאתה אומר, זה בדיוק שאני קורא אותו.
ומי שלא, אומר עצמו, אין לי דרך לגשת ל-3,500, 4,000 שנות היסטוריה, כולל להבין בכלל מה הרעיון המארגן של התנ"ך, אפילו שהוא נוצרי והוא מסתכל על זה מנקודת מבט קצת מחקרי.
שזה דווקא מחדש. אין דעיה. לשמוע מישהו שהוא אינו יהודי מדבר ככה על ההיסטוריה של ישראל.
אז לי אין בעיה עם זה. אני חושב שהספר הזה כתוב בצורה כל כך טובה וגם תורגם בחסד. בוא נזכיר את שמו. יש מתרגמים שראוי שיגידו את שמם. גיא הרלינג.
אתה יודע מי כתב לזה את הפתיחה? שמת לב?
כן, נתניהו.
בימין נתניהו, כן. שהוא אגב גם דמות אינטלקטואלית מרשימה מאוד.
כן, כן, מקווה שהוא, אתה יודע, יעשה גם את כל מה שהוא מדבר עליו. זאת אומרת, זה כשל גדול. כן. שוב, לי יש הרבה ביקורת כלפי נתניהו, אני חושב שהרבה שנים הוא היה שם, ועד היום אפילו כשהרבה חברי כנסת של הליכוד אומרים, אנחנו מעוניינים לפטר את היועמ"שית שמונתה בצורה לא נכונה, ובלי ועדה ובלי כל מיני דברים, צריך לפטר אותה. אז הוא ישר, לא, הוא ישר גיב, לא נפטר שום יועמ"שית.
בסדר, בסדר, אבל לפני שמדברים שני אחת באמת על האקטואליה הפוליטית, כאדם,
כאינטלקטואל,
הוא מתאים ל...
אבל הוא מתמודד לראשות הממשלה, הוא לא מתמודד להיות אינטלקטואל. לאינטלקטואל, הוא אחד האינטלקטואלים המבריקים בארץ.
כן.
לא תמצא אותו בלי ספר. לא תמצא אותו בלי ספר, דמות מרתקת, וגם הוא חשף בפניי את דמותו של אהרונסון, שלא ידעתי שהוא כזה מרשים, עד הפודקאסט שהוא עשה עם גדי טאו.
נכון.
ובתור מורה להיסטוריה, לימדתי על...
מאוד מרשים.
על אנילי, ארגון אילי, ואמרתי, אני חייב לקרוא קצת יותר על אהרונסון, אם נתניהו אומר שהוא כזה מרשים, שווה להשקיע את הזמן.
אוקיי, אז בואו רק נסגור את המעגל. אז בעצם התחלנו לדבר על, על הפודקאסט שלך כל, על, על המשמעות, ועוד בהתחלה סייגת כזה שכן, יחדתי לקרוא לזה גם על המדיניות וזה, ובכל אופן בפודקאסט הזה שכנעת אותי שהשם הכי טוב שלו זה על המשמעות. אני חושב שהמעשה שאתה עושה, גם הזיהוי של ההסקטים של הפודקאסטים כפוטנציאל, כשאתה התחלת זה לא היה פופולרי, היום יש המון פודקאסטים, ועדיין שלך ככה בטופ של הטופ של ההזנה, כן. על המשמעות, זה בסך הכל באמת פודקאסט חובה ומדהים. וגם זה כבר נהיה סמל סטטוס, כשאתה פוגש אנשים, אתה אומר, ברור, אני מקשיב גם על המשמעות וגם לגדי טאפ, אתה יודע, זה כבר עניין. אז אתה גם משבצת כבר. אז יופי, אז באמת, אז כיף. אז ברשימת ההמלצות שנעשה ביוטיוב, אז כמובן שוב, הפודקאסט הזה יעלה גם אצלנו, אבל ברשימה ביוטיוב יהיו המלצות, וגם כמובן לפודקאסט שלך, אחי, למי שטרם איזושהי סיבה, לא רע. אז תודה רבה לך, כיף.
יפה, תודה.
יאללה, ביי.